היינו בעמוד מ"ה, פסגה, סוף קט"ו, ממש לקראת הסוף, ופתיחת תפילתנו, אתם רואים? ופתיחת תפילתנו? ופתיחת תפילתנו השגורה בפי כולנו, לא רק בפי החכמים, כי גם אנשים יודעות אותה על פה. דרך אגב, לא להיבהל מהמשפט הזה כאן, שהוא נשמע כמשפט שמזלזל חס וחלילה באנשים, מכיוון שפעם, באמת, מבחינה סוציולוגית, לא באמת מבחינה רוחנית, מבחינה סוציולוגית, חברתית, אנשים לא למדו, ובגלל שהם לא למדו, אז הם היו פחות יודעות ספר, פחות מבינות, פחות זה. עכשיו, היה להם את המעלת החשיבות שלהם. החשיבות שלהם הייתה בדברים הרבה יותר חשובים. המדע הדור הבא, חינוך הדור הבא, הקניית מידות, ודברים חשובים לאין ערוך מאלה. אבל אנחנו מודים שבאמת בדורות הראשונים, המעמד החברתי, הסוציולוגי של האישה, לא היה כמו היום.
אבל זה לא גם בגלל שלא יודע, הגברים היו יותר בתפילה מאשר,
ופעם נעשית דורגל, לא? לא, היה, אתה צודק שלא היה הרבה סוזרים כמו היום, נכון. אבל אנשים לא ידעו לקרוא ולכתוב. כתב, כי אתה רואה, כי גם אנשים יודעות אותה על פה. הם לא ידעו לקרוא ולכתוב, בגלל שהם לא ידעו אותו לקרוא ולכתוב. עכשיו, אני רק רציתי להגיד, זה הרעת סוגריים, זה לא מה שחשוב. הוא רוצה לומר שיש פה איזושהי תפילה שהיא הייתה מאוד שגורה בפי כל העם. כלומר, אפילו האנשים שפחות למדו, שפחות היו פותחי ספר, גם הם ידעו את התפילה הזאת בעל פה, שמה התוכן שלה. אלוהי, נשמה שהפכת בי תאוריי, אתה בראתה, אתה הצרת, אתה הפכת, יש פה נוסח חכם שלנו, אתה משמרה ואתה עתיד לה ממני, חזירה בי לעתיד לבוא, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך משבחך, אדון העולמים, ברוך המחזיר נשמות לבגרים מתים. כלומר, הוא רוצה לומר שהאמונה בהישארות הנפש הייתה מקובלת וידועה בכל שכבות הציבור. עד כדי כך שהתפילה שעוסקת בנושא הזה, היא הייתה ממש, ידעו אותה בעל פה, אפילו אנשים. שבדרך כלל, בגלל שאני לא ידעו קרוא וכתוב, אז הם גם פחות היו מחוברות לתפילה. פחות מחוברים למילה הכתובה. פה, את זה הם כולם ידעו.
יש מה שהנפש
בפנים כאילו? יש פה אמירה, אתה עתיד לה ממני, מחזירה בי לעתיד לבוא. האמונה בתחיית המתים. וגן עדן עצמו, שבני האדם מרבים וכך להזכירו, לא נמצא לו מקור כי אם בתורה. והוא המדרגה אשר הוכנה מראש לאדם הראשון. תראו, הגדרה מאוד יפה. המדרגה אשר הוכנה מראש לאדם הראשון. כלומר, אל תחשוב שזה איזשהו מקום, אלא זה מדרגה רוחנית. גן עדן זה מדרגה רוחנית. מציאות רוחנית. זה לא איזשהו שיש על איזושהי פלנטה, איזשהו גן, כמו שדמיינו עצמנו כשהיינו בגן, איזשהו מקום שבו כולם יושבים ושמחים ומשחקים וצוהלים. לא. זה מדרגה רוחנית שאדם הגיע אליה. כל שאדם בעולם הזה הוא יותר קרוב לשכינה, יותר קרוב לאלוהות, אז הוא בונה בנפש שלו, נפש היא יותר עמידה למפגש עם השכינה. אם נרצה לדמיין לעצמנו, משל, יש מדמיין את השכינה, את האלוהות, לאיזושהי שמש עם המון עוצמה, המון כוח. ככה הנביא מדמיין אותה. כשהוא מדבר על עתיד לבוא, והנה בא יום חם כתנור, יום אש. תחשבו על השכינה כמו איזושהי מציאות, תנור ענק שמקרין המון המון חום, המון 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 אש. עכשיו, ברגע שאתה לא בונה לעצמך שכבות הגנה במשך החיים, אז המפגש שלך עם התנור הוא שורף אותך, הוא מחלה אותך. עכשיו, בעולם הזה שלנו יש את הגוף, שהגוף הוא מסתיר, הוא חוצץ, הוא מפריד בינינו לבין האלוהות. וההפרדה הזאת מאפשרת לנו לחיות ולהתקיים. כי אם לא היה מפריד, אז היינו ישרפים באש של השכינה. עכשיו, מה?
זה נביא מתאר בעצם את המדרגה של העתיד לעבור, כאילו אתה פשוט אין לך רע. לא, זה לא איזה מציאות טובה.
כן,
אני מגן על עצמך מפני דברים רעים שיבואו.
לא, אני אסביר הפוך. אני רוצה לבוא ולהגיד שברגע שאדם לומד תורה, אז המדרש אומר, לימוד תורה של האדם הוא מצרף אותו. כלומר, הוא בונה בו יכולת של עמידה באש. עמידות באש. הוא בונה לעצמו, הוא מעצב את התכונות הרוחניות שלו, להיות תכונות רוחניות כאלה שעמידות באש. יש, הגמרא מזכירה בשני מקומות, רבי יהודה תמיד מזכיר את זה, אני רוצה לכם, דיברנו על זה, את החיה המכונה סלמנדרה. מכירים את החיה הזאת? יש גם וגם, יש גם במועד קטן, נדמה לי, יש בשתי מקומות, מה? איך זה?
סלמנדרים,
אני כבר לא זוכר. זוכר שעשיתי סיום, דיברתי עליהם, זה לא זוכר על מה זה היה. יש ספר אפילו שעשו על שם החיה הזאת, מכירים? ברחמתם לבגרות, בהיסטוריה. מי שרוצה לחוות ממש את הנוראות שבשורה צריך את הספר סלמנדרה של קצטניק, ספר שכתב בחור ישיבה שאתם לא מכירים, מה אני ממש מרגיש שזה, כן,
סופר ידוע,
זה בן אדם שהיה בחור ישיבה בזמן שלפני השואה, הוא היה בחור ישיבה במזרח אירופה איפשהו, ובזמן השואה הוא הרגיש שהגרמני ממש מחקו את האישיות שלו, ובמהלך השואה הולך ובורא לעצמו אישיות חדשה. כביכול שהיא אישיות כזאת מיוחדת שהתפקיד שלה לשמר את הדברים הנוראיים שהגרמנים עשו, מלוד אותם על הכתב. הוא ממש כאילו, הוא לבש ממש, אתה קורא בספרים שלו, מתבטא בצורה כזאת שהוא הוא בן אדם אחר, לגמרי. הוא כאילו, כל התפקיד שלו בעולם הזה, זה רק לשמר את השואה. אין לו שום תפקיד אחר. שום תפקיד אחר. יש לו סיוטים בלילות, יש לו כל מיני דברים קשים שעוברים עליו. גם כשהוא מתחתן, הוא לא מוצא מרפא, הוא הולך לכל מיני פסיכיאטרים. דברים נוראים. אבל הוא כתב את הספרים, זה 6-7 ספרים על השואה, שמצריכים לתאר בצורה הכי מדויקת, הכי אמיתית, את הנוראות של השואה. אם אתם מכירים את המפורסם, העדות שלו במשפט אייכמן, שואלים אותו מי אתה? אז הוא לא אומר את השם שלו, קוראו לו יחיאל דינור. אומר לו מי אתה? הוא אומר לי קוראים קצטניק.
מה זה קצטניק?
קצטניק זה נידון למוות. זה בן אדם כבר, אני חושב 6 שנים אחרי השואה, אולי 7-8 שנים אחרי השואה, זה השם שלו. השם שלי, לא עלינו, נידון למוות, מספר 3-4-5, לא יודע, שכתוב לו על הזרוע. הוא מדבר בצורה כזאת. עכשיו, מאיפה הוא לקח את השם? מהגמרות האלה. הגמרות מדברות על חיה שקוראים לה סלמנדרה. איפה חגיגה? רגע, זה מסתדר. יש בשני, סיום בשני מספר. רגע, בואו נזרק. עכשיו, מדברת על סלמנדרה, והיא מזכירה שתי משמעויות. הסלמנדרה הזאת, קודם כל, מה זה הסלמנדרה הזאת? למה הוא לקח משם את השם שלה? בגלל שהסלמנדרה זה חיה שהיא עמידה בפני האש. האש שורפת אותה, והיא יוצאת שלמה, יוצאת בסדר גמור. וככה הוא באמת ראה את עצמו, שלמרות שהשואה עברה עליו, הוא הצליח לצלות את השואה, ולכן הוא קרא על עצמו ככה. עכשיו, איך זה קשור פה לסיפור שלנו, של הגיהנום או של הגן עדן? הגמרא אומרת שמה זה הסלמנדרה? יש לה שני פירושים. פירוש ראשון, חיה שעמידה בפני האש, שהיא נוצרת מכישוף. פירוש שני, שבמקום אחד שבוערת אש 7 שנים, נבראת חיה כזאת. יכולה זה סתירה בין שתי הגמרות. אבל רצו יודע מה זה לא סתירה. הסלמנדרה הזאת זה תלמיד חכם. תלמיד חכם קוראים לסלמנדרה. בעזרת השם יהיו פה הרבה סלמנדרות. סיום שנה, אתן לכם את כתב הסמכה. סלמנדרה מוסמכת. לא כולם, לא כולם הצליחו להגיע למדרגה הזאת. אבל מי שיצליח להיות במדרגה שהוא עמיד בפני האש, הוא יקבל תעודת סלמנדרה מוסמכת. מכיוון שמה? מכיוון שאמרנו שהקדוש ברוך הוא השכינה היא דומה לאש, היא שורפת. והאדם כמו שהוא הוא נמצא בצורה בלי העמל, בלי המאבק שלו, אז הוא נשרף באש, הוא מתקלב באש של השכינה. אבל עם העמל בתורה, עם ההתאחדות שלו בתורה, הוא הופך להיות חיה כזאת שעמידה בפני האש של השכינה, וגם כשהגוף שלנו יורד, אז הנשמה ממשיכה להיות מחוברת לשכינה, כי היא לא מתקלה בעקבות המפגש הזה, בגלל שהיא בנתה לה בחיים שלה פה בעולם הזה, יכולת עמידות. מה צבי יהודה אומר שאין פה סתירה? יש סלמדר שנוצרת מכישוף, או תלמיד חכם שנוצר מכישוף, ותלמיד חכם שנוצר מעמל. שני סוגים. יש תלמיד חכם של כישוף, שזה תלמיד חכם כזה, שמה שישאל אותו הוא יודע לענות, והוא שולט, והוא כזה, כמו קוסם כזה וזה, אבל זה לא משהו מבוסס, זה לא משהו עם בשר, זה לא משהו עם יכולת עמידה. למה? מכיוון שהוא הגיע לזה בקפיצות. הוא למד שנה אחת, לא יודע, קפץ מפה, קפץ לשם, קפץ מפה, קפץ לשם, יש לו כל מיני התחלה של חוטים, וזה יצר תלמיד חכם של כישוף, שזה תלמיד חכם אחד, תלמד רע. וזה משהו שהוא לא עמיד כל כך, מכיוון שהוא נברא על ידי כישוף, אז הוא גם לא עמיד. וזה תלמיד חכם שצריך מאוד להיזהר ממנו. יש הרבה כאלה, תלמיד חכמים, שהם קוסמים. אני יכול לבוא לתת לך איזשהו וורט כזה מקסים, ופה איזשהו אמירה כזו מקסיה פה, אבל כשאתה חופר בפנים, אתה רואה שאין איזה עמוד שדרה, אין איזה בסיס. למה? מכיוון שאיך הוא הגיע לזה? ובלי הרבה עבודה. על בן אדם שנכנס לתוך התורה ושבע שנים, כופף את עצמו, ומעצב את עצמו, ומתאחד בצורה לאט לאט וליטית עם התורה, הוא הופך להיות חיה כזאת שהיא עמידה בפני האש. זה הסלמנדרה, וזה מה שהוא אומר פה, שהמדרגה אשר הוכנה מראש לאדם הראשון. כלומר, יש פה איזשהו פוטנציאל של חיים שהאדם ראוי אליו, יש מציאות רוחנית עליונה שנקרא לה גן עדן, ככל שאדם יותר מתאים את עצמו למציאות העליונה הזאת, פה בעולם הזה, אז הנפש שלו מעוצבת בהתאם, וגם אחרי המוות הוא ישתייך לשם. ברגע שאדם לא טרח בעולם הזה, לא עיצב את עצמו בהתאם לנפש העליונה, ממילא גם הוא בעולם הבא, הוא לא עלינו מתקלה. כן, הוא עמידות. זה כמו המשל המפורסם עם העגלון, שהיה, אם לא יודע, סיפור על הבעל שם טוב, שהיה באיזה עגלון שעצר לו ולקח אותו, אחרי שהוא לקח אותו, אז בעל שם טוב אמר לו, תגיד לי מה אתה רוצה, בעולם הבא אני אתן לך. אז מה העגלון רצה? הוא רצה כרכרה חדשה וסוס חדש ומושכות חדשים. עכשיו, למה? כי כל החיים העגלון הזה חי, באיזה חיים, שמה שמעניין אותו זה העגלה שלו. מה שמעניין אותו זה הסוס שלו. זה מה שמעסיק אותו, מה שמעניין אותו. לא מעניין אותו שום דבר מעבר. לכן גם בעולם הבא, זה העולם הבא של עולם הבא כזה קטן, בגודל של סוס. אבל ברגע שמה שמעסיק אותך פה בעולם הזה, זה האידאות העליונות, המחשבות העמוקות, האידיאלים והתורה הגבוהה והעליונה של עם ישראל, אז גם בעולם הבא, זה האטמוספירה שאתה תהנה ממנה. אם אתה תיקח בן אדם שבעולם הזה כל מה שעניין אותו זה כוכב נולד והישרדות והאח הגדול, אתה תיקח אותו למקום שבו נמצא השורש של כנסת ישראל, השורש האידאה העליון, המהות של העולם, הוא ירגיש שם משועמם. כי הוא יתרגל לדבר כזה רקוב, שזה המזון שלו. אז גם בעולם הבא זה יהיה המזון שלו. כלומר, הדברים המקולקלים שאותם הוא עושה, זה יהיה התוצאה בעולם הבא. זה לא בגלל שלא התנהגת יפה, אנחנו נותן לך עכשיו בום, נבוט על הראש, כי אתה היית לא בסדר. לא. איך שאתה מעצב את המדרגה הרוחנית שלך פה בעולם הזה, זה גם יהיה המדרגה הרוחנית שלך בעולם הבא. זה לא איזשהו מרוץ שאתה רץ בעולם הזה, עבדת קשה, עכשיו אני אתן לך משכורת. לא. איך שאתה מעצב את הנפש באותה צורה, ככה היא תמשיכה למסע הבא. מה?
סיבה ותוצאה.
כן, בדיוק, סיבה ותוצאה. ובגלל זה, אנחנו צריכים כמה שיותר בעולם הזה לשאוף שנהיה שייכים, אוהבים ושמחים באידאות שעליהם אנחנו לומדים. וברגע שאדם לא שמח בזה, עושה את זה רק בגלל שצריך, אז הוא באמת לא במדרגה הזאת. ואז אלוהים לא ירצה להניש אותו ולתת לו את המדרגה הזאת. כי לתת לו מדרגה כזאת גבוהה לבן אדם שהוא כזה קטן, זה, זה, זה להרוג אותו, הרגת אותו. בסדר? עכשיו.
זה הגיהנום של הגיהנום?
זה בדיוק, נפל. כלומר, הגן עדן והגיהנום זה אותו דבר. זה שני צדדים של אותו מטבע. כלומר, מה שלי זה גן עדן, לאחר זה גיהנום. כלומר, תבוא תגיד לאיזה בן אדם בליין, שכל מה שעושה כל הערב זה, זה לשתות בירות, ולהסתכל על בחורות. תבוא תגיד לו, בוא תלמד כוזרי, או בוא תלמד תוספות, זה גיהנום בשבילו. זה גיהנום בשבילו. למה? כי כל החיים הוא עושה דברים מסוימים, הוא קיבל עיניים של תולעת, פה של תולעת, גוף של תולעת, תבוא תיתן לו מאכל של בני אדם, הוא יתפוצץ מהאוכל הזה. כי מתאים, אוכל של תולעים. אז גם העולם הבא שלו זה יהיה עולם של תולעים, ולהיפגש עם השכינה, בשבילו זה גיהנום, כי זה שורף אותו. הוא לא פיתח עמידות לדבר הזה.
בעולם הבא זה יהיה גיהנום בשבילו להיפגש עם משהו מועט, לא?
אני אומר עוד פעם, להיפגש עם הדברים הגדולים זה גיהנום בשבילו, מכיוון שהם לא מתאימים לו.
זה לא זה גן עדן שיהיה לו בעולם
הזה. לא, זה לא גן עדן, מכיוון שבעולם הזה, בגלל שאנחנו חיים בעולם של דמיון, אז הדברים הריכובים נראים לנו מאוד נוצצים, נראים לנו מאוד מושכים, נראים לנו מאוד מפתים. אבל ברגע שאנחנו גודלים ומסירים את המסכים שהיה לנו פה בעולם הזה, אז פתאום זה, 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 זה נראה לנו קטן. על מה לעשות שלא פיתחנו יכולת להתעסק עם הדברים הגדולים, אז אנחנו חיים באיזושהי דיכוטומיה קוראים לזה. כף הקלע. מה זה כף הקלע? כף הקלע זה שאתה הולך, 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 הולך למקום מסוים, ואז אתה מרגיש שאתה מתאים, אתה נזרק עוד פעם למקום הראשון. אתה קלוע. בתוך מה? בתוך החטאים שלך, בתוך הקלקולים שלך, בתוך הג'יפה שבה היית בעולם הזה. אלא מה? בעולם הזה, בגלל שאין לך את העיניים הגדולות, את העיניים שרואות ישר וחשוף, אז אתה, זה נראה לך הדבר הכי טוב בעולם. אבל בעולם הבא, לאותם אנשים, מה שיקרה, זה הם מצד אחד רואים את האמת. האמת, ברגע שהגוף נוסר, באדם מסיר מעל עצמו את הגוף, הנשמה מסירה מעל עצמה את הגוף, אז הוא חשוף לאמת. אז מצד אחד הוא חשוף לאמת, מצד שני הוא לא פיתח כלים שמתאימים להתחבר לאמת הגדולה הזאת. אז זה הדבר הכי נורא מכל. שבו הוא רואה את ארץ ישראל, והוא לא יכול לאכול בה. עשו את זה מאוד יפה, איך קוראים את זה? בעידן הקרח. קרי? בהתחלה שם יש כזה חיה כזאת שהיא רוצה לאכול את הבלוט הזה, נכון? את הבלוט. אז הוא רוצה להגיע לבלוט, אבל אין אותה יכולת להגיע לבלוט הזה. אתם מבינים? זה דבר נורא, זה איסורים. עכשיו, פה בעולם הזה הוא מבסוט מעצמו, כי הוא חי בג'יפה שלו. אין לו שום בעיה. אבל בעולם הבא, הוא פתאום מבין שהג'יפה הזאת היא לא מתאימה. אבל מה הוא יעשה? הג'יפה הזאת הפכה להיות הוא. הוא הפך להיות מאוחד עם הג'יפה, והוא והג'יפה עם אחד. אז הוא לא יכול לעזוב את זה, הוא לא יכול להתנתק מזה. אז אותו דבר כמו הרעה הזאת, כל החיים שהבן אדם חולם על בלוטים, אז בעולם הבא אין עולם הבא של בלוטים, אתה מבין? אז מה זה עולם הבא של בלוטים? בעולם הזה זה נראה מאוד מפתה, מאוד נחמד, אבל הוא מגיע לשם, זה נורא.
הערבים וואלה באמת אין להם 70 בתולות שם, לא?
תראה, הערבים, העולם הבא שלהם זה מבשר. כלומר, תנסה להבין מה הדבר הגדול. מה הדבר הגדול בתפיסה שלנו? אנחנו נוטים לזלזל בזה, ובאמת זה נראה לנו מצחיק. אבל תחשבו מאיפה באה התפיסה הזאת של ה-70 בתולות. התפיסה הזאת ש-70 בתולות באה להגיד, אני מאמין שהאלוהים מצליח לתת חשיבות וערך גם לגוף עצמו. כלומר, אני מצליח להיפגש עם האלוהי כמו בצד הרוחני, גם בצד גופני באותה מידה. ואני מצליח דרך הבתולות, דרך ההנאות הגופניות, להיפגש עם אלוהים באותה מידה כמו שאני נפגש בצד הרוחני. אבל זה טעות. למה זה טעות? מכיוון, שבתאות. השבתאות הלכה עוד צעד. היא אמרה, לא רק בגוף, אלא אפילו בעבירות. הם לא מדברים בעבירות. הם לא מדברים על העבירות. הם אומרים בגוף. זה הצד הגדול של פרא אדם. מה זה פרא אדם? כתוב על ישמעאל, זה שהוא האבא של אותה אנשים שמעלים בתולות, זה בא מאותו מקום בנפש. פר אדם, אנחנו מזלזלים, הוא פר אדם, הוא חמור. לא. מה שאנחנו מצליחים לחיות בצד הרוחני, הם מצליחים לחיות את זה בצד החומרי שלהם. הוא אדם שהוא חמור, הוא פר אדם, הוא גם פר חיה וגם אדם. את מה שאנחנו צריכים לחיות בתור בני אדם, הם חיים בצורה חמורית, בצורה חייתית, בצורה אינסטינקטיבית נקרא לזה ככה. לכן הם גם מוכנים להרוג את עצמם. כי זה ממש בוער אצלם, כמו שזה בצורה חייתית, האידיאלים שלהם. המקולקלים אומנם, אבל זה בוער אצלם. כי הם חיים את זה. ולכן הם גם רוצים שהשכינה תופיע אצלם בגוף. עד כדי כך שגם העולם הבא יהיה עולם הבא של גוף. אבל הרמב״ם אומר שזה שטויות. למה זה שטויות? לא בגלל שזה באמת לא דבר גדול ונשגב, אלא בגלל שזה לא אמיתי. מכיוון שהשכינה היא לא רוצה להיות בגוף המצומצם. היא אומנם מופיעה בגוף, היא משפיעה על הגוף, היא עוברת דרך הגוף, אבל ההופעה שלה בנשמה, ברוח, היא לא זהה להופעה שלה בגוף. ובאמת, מה שמעניין אותו זה גוף, אז זה מה שישאר לו. זה מה שישאר לו בעולם הבא. זה מה שהוא כותב פה. המדרגה אשר הוכנה מראש לאדם הראשון, ללכת או היה נשאר בעולם. מה החטא שלו? החטא שלו היה שהוא לא הבין איך אפשר לחיות במדרגה הרוחנית הגבוהה ולהמשיך להיות בן אדם עצמאי. לכן גיהנום הוא מקום מפורסם בקרבת ירושלים, גיא שאין האש קבע בו, ובו היו שורפים עצמות, טמאות ונבלות ושאר תומות, אף השם גיהנום הוא שם עברי המורכב משתי מילים. איזה שתי מילים? גיהנום, נכון? הכתף הינום. זה, אתם יודעים איפה, אתם יודעים איפה זה, גיא בן הינום. מה?
שיחת שבת.
ליד באחד הסולטן, נכון. עכשיו, מה היו עושים שם? שם היו אנשים שהיו שורפים את הילדים שלהם למולך. נכון? מכירים את הסיפור הזה? אנשים, פה בארץ ישראל, היו שורפים ממש את הילדים שלהם בתור קורבן, אז הגמרא קצת מדדת, אומרת לו, הם לא בדיוק שרפו, הם העבירו מעל האש, בשביל להראות שהם מוכנים להקריב את הילדים שלהם, לשרוף את הילדים שלהם, אבל היו כאלה גם ששרפו ממש. לא כולם עשו את זה רק מעל האש, הוא בין שתי מדורות.
זה ידיים מנחושת שהן מלובנות, לא?
מה זה?
הפסל כזה מלובן, ועל זה היו שם...
כן, יש שם כמה פירושים. צודק, יש שם כמה פירושים. בדיוק מה זה היה העבודה למולך. כלומר, יש פה מחלוקת מה העבודה זרה המיוחדת הזאת. אבל מה שחשוב פה זה העניין של הגיהנום. שהמקום הזה שבו האדם שורף את הילדים שלו, זה המקום של הגיהנום. כלומר, הילדים שלך זה הדברים שעשית. הדברים שיצרת. וגיהנום זה מקום שבו כל מה שיצרת נשרף. עכשיו, איזה אנשים הדברים שהם עושים נשרפים? זה אנשים שמה שהם עושים זה עשייה שהם כנגד ההופעה של אלוהים בעולם. בסדר? אז לקחו את השם הזה של גיא בן הינום, שבו עשו את אותם מעשים רעים ומקולקלים, ואת אותו רעיון שהתבטא שם, זה מה שקורה בגיהנום, אומרים לך. מה קורה בגיהנום? המפגש של הקלקולים והדברים המעוותים שיצרת בנפש בעולם הזה, ברגע שהנפש נחשפת למה? להקרנה מהשכינה, הדברים כולם נשרפים במקום. זה כמו בחללית הזאת של זה בקולומביה שקרתה. מה קרה? זה חזר לכדור הארץ, והיו במעטפת של המעבורת, לא היה להם את הדברים שאמורים להפסיק, את המחיצות. התפרק להם כל מיני מחיצות. ואז הכל נשרף בכניסה לתוך המעטפות של כדור הארץ. עכשיו, אדם שהוא לא יוצר לעצמו יכולת עמידות, אז הוא גם נשרף. אז כל מה שיש בו נשרף בעקבות המפגש עם השכינה. אז גם אם זה אותו דבר. מה? נשרף, הכוונה היא מתקלה, מתאפס. עכשיו, לפעמים ההתאפסות הזאת כוללת דוחה איסורים. למה איסורים? מכיוון שהרע שעשית הוא כל כך מחובר אליך, שזה הפך להיות אתה. ואם זה הפך להיות אתה, אז גם שריפה של הרע, היא פוגעת בך, היא מצערת אותך, כי זה חלקי חיים שלך. עכשיו, אם אתה לא התאהבת ברע, לא הפכת את הרע להיות משהו שהוא כל כך אהוב על ידך, אלא עשית אותו, אז זה פחות מצער את הבן אדם. למה? כבר זה משהו שהוא לבש, אבל הוא לא הפך להיות חלק ממנו. יש אנשים מסוימים שהרע הפך להיות חלק מהם ממש. הם נהנים מהרע. הם נהנים מהקלקול. נהנים מהתופעות הבעייתיות. אדם שנהנה לספר לשון הרע. אדם שנהנה לספר לשון הרע, המפגש שלו עם השכינה, מפגש שבו הוא מאוד מצער, מאוד כואב. למה? מכיוון שהלשון הרע הפך להיות חלק מהוויית החיים שלו. ואז לשרוף את הלשון הרע, לא לשון הרע עצמה, אלא את המציאות הנפשית המקולקלת של לשון הרע ברע, זה נורא, מכיוון שזה חלק ממנו.
וגם הנאות שהן נחשבות כעבירות, אז כל בני אדם הם הנאות, הן יותר נחותות. אז זה לא שבן אדם שהוא צדיק לא היה נהנה עם החוטא בעבירות מסוימות.
תראה, כתוב שהגמרא מסיים בזה, כי אנחנו כבר עברנו את הזמן. יש שני משלים, שני משלים, על ההיפרדות של הנשמה מהגוף. אצל צדיקים כתוב שזה כמו שערה שיוצאת מחלב, ואצל רשעים זה כמו עם צמר גפן שנאחז במה? בקוץ, ואתה מנסה להפריד אותו מהקוץ. מה המשל הזה אומר? המשל הזה אומר שהצדיקים בעולם הזה הם מרגישים שהם פה, הם שתים פה בעולם הזה. הם לא מתחברים לעולם הזה, הופכים את העולם הזה להיות אידיאל כשעצמו, אלא רק כמה? כמגלה את השכינה. אז גם ההיפרדות שלהם מהעולם הזה היא לא נוראה. למה? כיוון שהם פה רק תיירים. אז הם באים, הולכים, אתה לא, זה לא נורא. זה כמו לעבור מתחנה לתחנה, מחדר לחדר. זה לא אכפת לך. אבל שאר האנשים שהם כל כך, הם הפכו את העולם הזה להיות חלק מהם, כל כך דביקים בעולם הזה, אז ההיפרדות שלהם מהעולם הזה היא קשה, מכיוון שהעולם הזה הפך להיות ממש חלק מהוויית החיים שלהם. אז צריך לקרוע את הנשמה, כי הם כל כך חיברו והבריגו את הנשמה לתוך העולם הזה, שהקריאה של הנשמה היא פוצעת, היא נוראית, היא כמו לתלוש צמר גפן מקוצים.
זה לא שאתה פה רחפן פה בעולם, אתה אוהב לך משפחה, אתה אוהב...
זה ברור, נכון, מצד מה אתה אוהב אותם? בדיוק, מצד החיוב, לא מהצד הנמוך שלהם. לא בגלל שזה מסב לך הנאה. אני אומר שאתה
העולם הזה זה הצד הנמוך של...
לא, אני לא אומר שהצד העולם הזה, אני אומר שבתוך העולם הזה יש צד נמוך וצד גבוה, הצדיקים מחוברים לצד הגבוה של העולם, הנאות העולם הזה, והרשעים מחוברים לצד הנמוך של העולם הזה. הצדיקים בוראים ונותרים ומחיים את העולם הזה, ואוהבים אותו, והרשעים מנצלים את העולם הזה. זה בא מכיוון אחר לגמרי.
אז ההיפרדות, ההיפרדות שהצדיקים צריכים אפילו יותר קשה.
מכיוון שברגע שאתה, זה כמו שאני, תשמע, אני עכשיו מלמד מישהו. עכשיו, אם אני, תשמע, עכשיו גמרת ללמד, אתה הולך ללמד במקום אחר. זה לא קשה לי. למה? גמרתי ללמד פה, אני הולך ללמד במקום אחר. אבל אם מישהו, הוא מלמד אותם לא בגלל שהוא רוצה להעניק ולתת, והוא מלמד אותם בגלל שהוא נהנה מזה. נהנה במובן של הוא מנצל אותם. מה, איך הוא מנצל אותם? לא יודע, כל הניצולים. אבל אגידו, תשמע, תעבור למקום אחר, זה קריאה. כי הוא הפך להיות משרת שלהם. אז לבוא להפריד אותו מהמציאות שלהם, היא קריאה.
אם הוא מחנך שהוא אוהב את התלמידים שלו.
אני אחשוב על משל אחר, אתה צודק. אני אחשוב על משל אחר, תראה לך. נסיים בזה, אני אחשוב על משל אחר. בסדר? נסיים בזה ו... טוב, נתראות מחר. תן לי לחשוב על משל אחר לדבר הזה.